ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
רק להתקדם. אז דיברנו על הייחוס של שאול בין אביאל, בין קיש, בין אביאל, בין צרור, בין חורד, בין אפיח וכולי. הערכנו בכל העניין הזה. הם הולכים לחפש את האתונות. ראינו את התכונות המיוחדות, את התכונות המיוחדות של שאול, כשהוא מקשיב לנערו, הוא לא עוזב אותו, הוא לא מזניח אותו, הוא מקשיב לו, והוא מדבר גם בלשון רבים, והם מגיעים למצב שהם כבר כאילו בסוף הטיול, נגמר להם הכסף, ומה נביא לאיש, כאילו מה ניתן לו, מה נעשה איתו, מה נתגלגל איתו, איך אנחנו בכלל יכולים לעשות משהו, מה איתנו, כי עליכם מזל מכלנו, תשוריים להביא לאיש האלוקים, מה איתנו? והוא אומר לו, הנער בפסוק ח' אומר לו, תשמע, בכל אופן יש לי משהו, ויוסף הנער לענות את שאול ויאמר, נמצא בידי רבע שגל כסף ונתתי לאיש האלוקים, והגיד לנו את דרכנו, בוא נראה מה אנחנו עושים. וכאן יש איזשהו פסוק מאוד מאוד משמעותי, קראנו את הרמב"ן בדף המקורות, ראינו את הרמב"ן בדף המקורות שלנו, שהסיפור הזה של החיפוש וההגעה לנביא, היא למעשה דבר מאוד מאוד אופייני לתפקידו של הנביא באותם ימים, וראינו שכל זה מקופל במילים מיוחדות, כי לנביא יקרא לפנים הרואה. זאת אומרת שהנביא יש לו איזה צד מיוחד, שקראנו את זה רמב"ן, יש לכולם דף מקורות, אז בואו נראה לרגע במקור אס. מה? כן. אז תראו לרגע במקור 9, כי יבוא אליי העם לדרוש אלוקים, השיב משה לחותנו, צריכים הם שיעמדו עליי זמן גדול מן היום, כי לדברים רבים באים לפניי, כי יבוא אליי העם לדרוש אלוקים להתפלל על חוליהם, ולהודיעם מה שיעבד להם. התפקיד של הנביא היה להיות מחלקת אבדות, להודיע מה שיעבד להם. שולם וברוכה. אנחנו לומדים שמואל א' פרק ט', יש פה קצב התקדמות של פרק לשבוע, והיה לנו פה איזושהי בעיה בשיעור הקודם, הבעיה היא לא בתלמידים, הבעיה היא במלמד, אז אנחנו משלימים היום את פרק ט'. אז תראו מה זה התפקיד של הנביא. עכשיו, כי לנביא, וראינו, מה ראינו? ואמרתי לכם, ובזה סיימנו את השיעור, שאם הייתי אומר את זה מצד עצמי, הייתם אומרים עליי, שהחויקרים השתלטו עליי ואני לא מלמד תנך כמו שצריך. מה אומר רשי על הפסוק? לפנים בישראל, כה אמר האיש ולכתו לדרוש אלוקים, לכו ונלכה עד הרואה, כי לנביא היום יקרא לפנים הרואה. אומר רשי, תקשיבו טוב, לא אני אומר, הסופר כתב זאת ואין זה מדברי נער שאול. עריכה בספרי התנך, הסופר כתב זאת. זה נשמע לנו כזה גושניקי, זה נשמע לנו כזה מחקרי, זה נשמע לנו כזה הלאום, הרפתאו, הרמור, קדימה, בוא נעשה פה מלחמת עולם, אבל בסך הכל זה רשי. ורשי אומר, הסופר כתב זאת, ואין זה מדברי נער שאול. זאת אומרת, יש פה, כששמואל, מי שסידר את הספר הזה להרב אותו, הוא הכניס את הנתון הזה, תדע לך, כי לנביא לפנים יקרא הרואה. ואנחנו חושבים, מה?
הייתה הספר של הפסוק.
איך מה?
את כל הפסוק הלכו?
לא, לא, את הפיתוי הזה. לכו ונלכה עד הרואה, יש לך שם את נחתה. כי לנביא היום יקרא לפנים, דרך אגב, באמת, דרך אגב, טוב, שאלה שלך במקום. כי רשי, דיבור המתחיל של רשי, זה לפנים בישראל. זאת אומרת, זה על המילים הראשונות בפסוק. רשי אומר, הסופר כתב זאת. הדיוק שלך הוא נכון, את כל הפסוק. כל הפסוק הזה הוא, רשי אומר שזה הסופר, אבל אני אומר סתם, בוא נחשוב לעצמנו, היום זה דבר מאוד מפותח. הולכים לבבות, הולכים ל... יש לך נף מקורות? אנחנו ממשיכים את הפרק הקודם, ט'.
אבל זה לא זילות?
מה?
זה לא זילות בנבואה?
וזה זילות בנבואה, אבל מצד שני זה גדלות הנבואה. זאת אומרת, הנביא הוא הוא הרואה, הוא האדם שעושה את כל הדברים ואת כל הפעולות, ונעלם לך משהו, אז אתה הולך למי שרואה, שיגיד לך איפה הדבר שנעלם.
אבל במקדש במשכן
הרי היה פעילה שמקום ששם מי שמאבד
משהו.
כן, בסדר. אם הדבר הגיע לשם אין בעיה, מדובר, פה האתונות לא הגיעו לשם, לא הגיעו למשכן. אז אני ממשיך הלאה ברמב"ן, אני מתפעל מהרמב"ן הזה, או להודיען מה שיאבד להם. גם בזה הנביא היה משקיע את זמנו. אתה היית אומר, מה, שזה הנביא ישקיע את זמנו? הנביא תפקידו להביא את דבר אלוקים, הנביא לא עניינו להיות מחלקת עבדות של אגד או של רכבת ישראל. אבל הפשט הוא שזה היה חלק מהתפקיד שלו ומהעניין שלו. כי זה יקרה דרישת אלוקים, אומר הרמב"ן. וכן יעשו עם הנביאים, כמו שאמר לפנים בישראל, כמו אמר איש מלכתו לדרוש אלוקים, לכו ונלכה עד הרואה. וכן ודרשת את השם מאותו לאמור, היחיה מכל מזה, שיתפלל עליו ויודיעני משמע תפילתו, וכן ותלך לדרוש את השם, כמו שפירשתי שם, ועוד שאני שופט אותם, כי אלה הם דבר בעליי ושפטתי, ועוד אני מלמד אותם תורה, והודעתי להם את חוקי האלוקים ואת תורותם. זאת אומרת, הנביא היה לו הרבה מאוד מאוד תפקידים, ושימו לב מה קורה. שאול כבר התייאש ונמצא את האתונות, אבל הנער דוחק בו, בוא נלך, בוא ננסה, אבל כבר הלכנו בארץ של אישה ובארץ אופרים ובארץ זה, ראינו את המפה בפעם הקודמת, את כל המקומות שהם הסתובבו שם, הנער אומר לו, תשמע, הצ'אנס האחרון שנותר לנו, כאילו חיוג אחרון בפלאפון, בוא נלך לנביא, ונשאל אותו, אולי הוא יודע לאיפה נעלמו האתונות. אז אני חוזר לפסוק ת', בבקשה, שמחה. אז היום היית פתור מהביקורת, לומד תורה לשמע, קחו דוגמה מנתנאל, יהודי, גמרת הסדר, בנה בית, ברוך השם, והוא בא ללמוד בישיבה. אז מה לנו יותר מהתורת חיים שיש בדבר הזה? אז לפנים בישראל, כה אמר האיש ולכתו לדרוש אלוקים, ללכו בן אחד הרואה, כי לנביא היום יקרא לפנים הרואה. ויומר שאול לנערו, הוא מקבל את הדברים הללו, טוב דברך לך נלך וילכו אל העיר אשר שם איש האלוקים. עכשיו, יש פה דבר מופלא ביותר, שחזל לומדים ממנו דברים מאוד מאוד יסודיים. והדברים היסודיים הללו הם לימוד גדול בעבודת השם. ומה הלימוד הזה? הם העולים במעלה העיר, והם יצאו, מצאו נערות יוצאות לשאוב מים, ויאמרו להן, היש בזה הרואה. האם הנביא נמצא פה? זאת אומרת, זה כמו שאנחנו הולכים להבדיל אלף אלפי הבדלות, אל תחשדו בי במה שאין בי, הולכים לפעמים לטישים בליל שבת, שואלים, הרבי נמצא? אולי הוא נסע לחופש, אולי הוא נסע זה, אדמו"רים עובדים קשה, הם נוסעים לדת שהם צריכים לנוח, זה לא הולך ככה על הקילו. אז שאלנו למשל, הרבי מבלז נמצא במנוחה עד שבת שירה, עד שבת הזאת הוא חוזר, הוא ישב שירה, אמא שלו נפטרה, אז אמרו שהוא יוצא לנוח עד שבת שירה. אז הם שואלים שאלה פשוטה, יש בזה הרואה, אם יש פה הנביא נמצא פה, תשמעו, תקראו את פסוק י"ב, תגידו לי, האם זה תשובה על פסוק י"א? מוזר ביותר? מה הייתה צריכה להיות התשובה?
כן או לא.
כן או לא? זה יכולה להיות התשובה. ותראו מה כתוב פה. ותעננן אותן ותאמרנה, ותכף נראה מה חז"ל למדו מזה. רבותיי, ללמוד תנ"ך עם חז"ל, להבין, אנחנו צריכים את התיווך של חז"ל, היום מאוד מאוד מקובל, מה אני מרגיש בעניין, ומה אני חושב, ומה אני אומר, וזה הכל דברים מאוד מאוד מופלאים. אבל רבותיי, יש לנו את חז"ל, אנחנו לא יכולים לדלג עליהם, אי אפשר לדלג עליהם. שינסה מישהו לבנות סוכה לפי הפסוקים שכתובים בפרשת אמור. אני מבטיח לכם, הכל יקרה לו, הוא לא יושב בסוכה. בסוכות ישבו שבעת ימים, כל האזרח בישראל ישבו בסוכות. בסדר, מה זה סוכה? איך נבנה את זה? כל אחד מבין שצריך את התיווך של הגמרא כדי להבין מה זה אומר לנו. ואז הרמב״ם, השולחן ערוך וכו' וכו'. תראו מה חז"ל דורשים פה. תראו את הפסוק הזה, זה פסוק בלתי מובן בעליל. ותעננה אותם ותאמרנה. יש הנה לפניך, מהר אתה, כי היום בא לעיר, כי זה לך היום לעם בבמה. אני יהודי מוגבל במחשבתי, אני אחרי תשובה כזאת הייתי אומר, רגע, אז זה כן או זה לא? לא מבין מה רוצים ממני. שאלתי שאלה, ובסוף המורה בכיתה ב' לימדה אותנו, שכותבים, אם אתה רוצה לכתוב שאלה, זה צריך להיות משפט שבסוף אתה יכול לשים סימן שאלה. וזה מה שאני עושה לפסוק י' א', היש בזה הרואה סימן שאלה, התשובה, ותעננה אותם ותאמרנה, זאת אומרת אותם נערות שיצאו לשאוב מים, הם יצאו במקרה וזה, יש, מה יש? זאת אומרת היש בזה הרואה, הכוונה היא יש נקודה, הנה לפניך, מהר אתה, כי היום בא לעיר, רגע, למהר, אבל אם הוא בא היום, אז למה למהר? אם היו אומרים, טוב, הוא יוצא עוד 5 דקות, הרכבת יוצאת, צריך למהר, אבל הוא בא היום לעיר, אז למה צריך למהר? כי זרח היום לעם בבמה. אז זה לא נגמר. כבואכם העיר, עכשיו תיכנסו מפה לפה, היום, ב-6:30 בבוקר, שואל אותי איזה אחד, איך מגיעים מפה לרכבת הקלה? אני יורד באורחיים, היה ברית היום של תאומים של בוגר הישיבה, לא התפלנתי פה, צריך להגיע לקטמון מוקדם, אז כאילו, פתאום הוא שואל אותך איך ללכת, אבל מה זה ישר? אני רואה שיש פה בית, אני אומר לא, זה ישר בערמות של הרובע, זה כאילו ימין השמאלה כזה, אבל בסך הכל תגיע. ומה הם אומרים? זה מה שהם אומרים פה. כבואכם העיר, כן תמצאון אותו, בטרם יעלה הבמטה לאכול, כי לא יאכל העם עד בואו, כי הוא יברך הזרח, אחריכם יאכלו הקרועים, ואתה עלו כי אותו, כי היום תמצאון אותו. רבותיי, זו תשובה בין אישית קלאסית. שאלו אותך שאלה, תענה, מה כל הפלפול הזה? הוא בא היום, הוא הולך מחר, הוא ממהר, באמצע הסעודה, באמצע הזה, מי שאל את כל השאלות האלה? שאלנו, היש בזה הרואה? הדוגמה הקלאסית לזה כמובן, היא פרשת בראשית. זאת אומרת, אמין העץ, הקדוש ברוך הוא שואל את האדם הראשון, אמין העץ אשר ציוויתיך לבלתי יכול ממנו אכלת? מה הוא היה צריך לענות? כן או לא, מה הוא אומר? מפיל את התיק על האישה. האישה אשר נתת עימדי, היא נתנה לי מן העץ והאוכל. מה, לא איזה שאלתי אותך. שאלתי אותך אם אכלת או לא אכלת. אז תענה לי אם אכלת או לא אכלת. וזה מה שקורה פה. כאן באים חז"ל, במסכת שלמה של דרשות, ומלמדים אותנו את אמת האמונה בצורה הכי משמעותית והכי מיוחדת. ותראו בדף המקורות שלפנינו, מה יש לנו מסביב לעניין הזה. מקור מספר 11. הגמרא בברכות ממחק. רבי נתן אומר, אינו צריך. רגע, אני חייב פה את, אי אפשר לוותר על הקדמת הרמב״ם. הקדמת הרמב״ם זה ספר האמונה הבסיסי ביותר שכל בחור בשיעור א' צריך ללמוד בהגיעו לישיבה. זה הספר, הקדמות הרמב״ם למשנה. אין משהו יותר בסיסי ויותר יסודי מכל העניינים האלה ומכל הדברים האלה. מסורת התורה, העברת התורה. תורה שמכתב, תורה שבעל פה, החלוקה שלה, הסדר שלה, זה העניין. בלי זה אי אפשר לזוז ימינה ושמאלה. אז הרמב״ם כותב בהקדמה למשנה, אני קורא במקור 10, כאילו דבר שקצת פספסנו אותו קודם, ולא היה מתחדש אצלם דבר שלא היו שואלים עליו לנביאים בכל ענייניהם. ולולי זה, אם לא היה את העניין ששואלים את הנביא, לא בא שאול לשמואל, בעד עבדה שעבדה ממנו בתחילת עניינו, ואין ספק שהדבר כך, כי הקדוש ברוך הוא הקים לנו נביאים חלף עוברי שמיים. עוברי שמיים זה סיאנסים, אנשים שרואים בקפה ובכוכבים ובכל מיני עניינים כאלה, ומעוננים והקוסמים, כדי שנשאלם בכללים ובפרטים, ויודיעונו בכל הדברים הנאמנים מהאל, כמו שיגידו הקוסמים ההם, דברים שאפשר שיתקיימו ואפשר שלא יתקיימו. כמו שנאמר, כי הגויים אלה שאתה יורש אותם, הם מעוננים והם קוסמים וכו'. ואז הוא אומר, ובשביל עניינים אלה הם קוראים שם הנביא רואה, כי היה רואה עתידות קודם היותם, כמו שאמר, כי לנביא היום יקרא לפנים הרואה. בקיצור, אז זה הקדמת הרמב״ם למשנה. אבל בעניין שלנו, למה הם העריכו כל כך בדיבורים? למה הנערות האלה עשו את מה שעשו? אומרת לנו הגמרא בברכות, ומכיוון שבישיבה לומדים שבת, אז כל אחד יכול לבדוק את הגמרא בדף למד על פטירת דוד בשבת, את הדיון שיש לשלמה, שלמה שולח לבית המדרש, כך או אחרת, למדנו את זה באחד המוצ"שים באגדתות. מה? כן, שטוב לכלב חי מן הארי המת וכו' וכו'. זה מופיע שם בגמרא. אז שם כתוב אותו מושג שכתוב פה. ואני אומר, למדנו את זה בתחילת החורף בשיעור במוצ"ש בעלילות חז"ל. רבי נתן אומר, אני במקור 11, אינו צריך. הרי הוא אומר כבוא אחם העיר, כן תמצאו נוטו בטרם יעלה הבמת הלאכול, כי לא יוכל לעמד בו כי הוא יברך, אז זה לך אחריכם יוכלו הקרועים. וכל כך למה? במדרשה לבנות לא הייתי מלמד את הגמרא הזאת, לפי שהנשים דברניות הן. זאת אומרת, בדיחה מפורסמת של רב אבינדור שהיא כבר היום לא רלוונטית, פעם היה שיחה ממתינה. אז רב אבינדור אמר שעשרה קבין של דיבור ירדו לעולם, תשעה נטלו נשים ואחת ממתינה. אבל היום זה כבר אין את ה... אין את ה... יש שיחה ממתינה, לא יודע מה זה בכלל. כאילו, מה? לא יודע, היום כבר התקשורת בעולם אחר לגמרי. אז לפי שאנשים דברניות, ושמואל אמר כדי להסתכל ביופיו של שאול, דכתיב משכמו ומעלה גבוה מכל העם. ורבי יוחנן אמר, וזה אני רוצה להתעכב על זה, לפי שאין מלכות נוגעת בחברתה אפילו כי לא נימה. נימה זו שערה. אני לא חושב שאנחנו יכולים בסרגל רגיל, אנחנו לא יכולים בכלל בסרגל רגיל למדוד את העובי של שערה. יש את הסרגלים החשמליים האלה, המיוחדים, שאתה חלקי המילימטר שאתה יכול, אני יודע, יהודים שעושים תפילים וכולי, אז הם רוצים שהריבוע יהיה כאילו על פית המילימטר. אז יש להם כל מיני מדומטרים כאלה שהם בדייקנות ככה שהם יכולים למדוד מה העובי של ה-L4 הזה, מה העובי שלו. אבל אין מלכות נוגעת בחברתה. זאת אומרת, סליחה, מכיוון ששאול ונערו הגיעו אל המקום כמה דקות קודם, אז אומרים חזל שהנערות האלה עקבו אותם בדיבור כדי ששמואל יתחיל להיות מלך בזמן שהוא מיועד להיות מלך, ולא לפני כן. אז אם הם אמרו, היו אומרים, כן, הרואה נמצא, אז זהו, היו מתחילים את כל העניין. אבל מכיוון שאין מלכות נוגעת בחברתה, יש סדר אלוקי שבו העולם עובד, ואי אפשר לשנות אותו, ואי אפשר להזיז אותו, והקדוש ברוך הוא רואה מסוף הדורות והצופה, ויש בכמה מקומות בחזל על ספר של אדם הראשון, עם מי שיודע מה זה, שבו כתוב כל אחד, ומי יהיה, ומה יהיה, ומתי יהיה, אז יש לריבונו של עולם תוכנית אלוקית. נכון שתמיד השאלה איפה בני אדם מתערבים בתוכנית הזאת, מה הם עושים, מה היה קורה לתוכנית הזאת, אם לא היינו מבקשים מלך, אם באמת העם היה מסכים שהילדים של שמואל הם ימשיכו והם יהיו המנהיגים של כל העניין, מה היה קורה עם התוכנית הזאת? לא יודע, מסתבר של הקדוש ברוך הוא, יש גם תוכנית אלטרנטיבית. אבל זאת התוכנית האלוקית, ולכן כל העובדה שהן מעריכות בדיבור, ששאלנו מה יש פה זה, ולא לא, לא, לא מתאים לשום דבר, ולא שייך לשום דבר, אז ממילא זה להקם את העניין ולהעמיד אותו על מקומו, כפי שצריך וכפי שראוי. אז זה מה שיש לנו בתוך הפסוקים שכביכול הם נראים מסובכים, אבל יש כאן את המשמעות של העניין. כך גם מסבירים במדרש שמואל, הזכרתי כמה פעמים, זה מדרש מאוחר יחסית. מדרש בראשית רבה הוא מדרש שקודם לתלמוד הבבלי, קודם לתלמוד הירושלמי, אבל מדרש שמואל הוא מדרש מאוחר. זאת אומרת, הוא מדרש שנכתב בשנים מאוחרות. אז כתוב כאן, ויעבור ב-12, ויעבור בארץ של אישה, בירמתה, הם העולים במעלה, ותעננה אותם ותאמרנה, יש רבי מדי ברבי יעקב אומר, אין אתם רואים ענן שהוא קשור על פתחו, ואין יש אלא ענן, כמה דעת אמר, ויש אשר יהיה הענן, כבואכם אל העיר כן תמצאו אותו. וכל האורך הזה למה? זה מה ששאלנו פה, שלפני כמה דקות. כל האורך הזה, למה? מה יש פה בסיפור הזה? מלמד שהיו מביטות בנויו, בנויו זה ביופיו, של שאול, ולא היו סבירות ממנו, דברי רבי יהודה. אמר רבי יוסף, נמצאת עושה בנות ישראל כך? מה זאת אומרת? איך זה יכול להיות? ולא כדרך שאי אפשר לאיש לזון את עיניו מאישה שאינה ראויה לה, ראויה לו, כך אי אפשר לאישה לזון את עיניה מן האיש שאינו ראוי לה. יש דיון גדול בפוסקים. האם ענייני צניעות הם רק מצד אחד, זאת אומרת רק שגברים מסתכלים על נשים, או גם ההפך, נפקא מינה למה יש למה? נו, כל אחד מכם מכיר את זה.
נשים.
מה? לעזרת נשים, איך עושים, איך בונים מחיצה בעזרת נשים? האם צריך חלונות שרואים מצד אחד, האם צריך לעשות כך או אחר? בפשטות, הפוסקים סוברים שאין בעיה בנשים שמסתכלות על גברים, יש חלק שתולים את זה, זה גמרא במציאה, או מסביב לאיזשהו עניין. וכל האורך הזה למה? מלמד שלא הגיע אותה שעה שאמר הקדוש ברוך הוא לשמואל, כעת מחר אשלח אליך איש. הרי הקדוש ברוך הוא, יש לו איזה דיבור עם שמואל שנראה אותו בהמשך, והוא אומר לו, תשמע, אני אשלח אליך מישהו. והמישהו הזה עוד צריך כמה דקות עד שהוא יגיע, ולכן כל העניין הזה מתעכב. מתי זה קורה? תראו את המשך הפרק. והשם, מה זה הוו הזאת? הוו ההיפוך. עשרות פעמים אמרתי לכם, אם הייתי מורה לתנ"ך בבית ספר יסודי, זה פרק שהייתי ממחיז אותו. הייתי עושה הצגה בכיתה. כדי שהחבר'ה יחיו את הדבר הזה, אנחנו יודעים הרי שהתנ"ך שלנו זה בדרגה של נבואה שנצרכה לדורות נכתבה, את מה שצריך כותבים. אז מה באים ללמד אותנו פה? עד עכשיו היה לנו, היינו עושים כאילו בקדמת הבמה, מה היינו עושים בקדמת הבמה? את שאול, את הנער שלו, את האתונות שמשוטטות אי שם וכו' וכו'. מה היינו עושים כחומר רקע מאחורה? את כולם מתארגנים לסעודה עם שמואל. שמואל יושב שם, יש שם סעודה, וקורה משהו. אבל אתה חייב להראות את זה בשתי מערכות, כי זה שני, זה כאילו, זה אוטוסטרדה, זה כביש אחד נוסע מפה, כביש אחד נוסע מפה. עכשיו, תגיע לנקודת המפגש, אבל באיזשהו מקום זה שני דברים שונים. יש התנהלות אנושית, פשוטה, נעלמים אתונות, האבא שולח את הבן שלו לחפש, הבן לא בא לו ללכת לבד, הוא לוקח את הנער שלו איתו, באמצע יש להם כל מיני דיבורים וכל מיני עניינים וכו', ובסוף הם מגיעים למסקנה שהם רוצים לעבור למהלך השני. המהלך השני קורה מאחורה, הקדוש ברוך הוא מדבר אל שמואל, אומר לו, תשמע, אני אפגיש אותך עם מישהו, ותכף נראה את הלכות המטבח, איך זה משפיע על חלוקת המנות בסעודה, מה קורה בפסוק תדבב, איך כל העסק הזה מתפתח, ולאן הוא מתפתח. אני חושב שמותר לנו לומר כבר פה, זו, אני מקווה שאני מתבטא נכון, כל הצורה הזאת מלמדת אותנו שמדובר פה על מלכות זמנית. לא ככה ממליכים מלך. מלך ממליכים שכל ילדי התלמוד תורה והגנים וכל ילדי בית הספר באים עם חולצה לבנה ומכנסי חקי. כי זה טקס, זה משמעות, זה עניין, זה דבר, זה משהו שתופס מקום. לא ממליכים מלך דרך זה שנעלמים אתונות, והם הולכים, ואין להם שום דבר, והם פוגשים נערות, ומעלים אותם לבמה. זה לא מלכס, זה לא, למשל, חזל אומרים, אין עניות במקום השירות. מתכוונים לומר, מלך לא אוכלים אצל מלך בצלחות פלסטיק. זה פסטיק, זה לא מתאים, זה לא מלכות. זה נוח, זה נעים, זה נחמד, אבל זה לא עובדים בצורה כזאת. אז העובדה שכל המלכות מגיעה פה כאילו מאיזה פיתולי פיתולים כאלה, זה מראה שכבר ברגע הראשון משהו פה זה מלכות לשעה, זה לא מלכות לדורות. אותו רמב"ן שהזכרנו, ותזכרו את הרמב"ן הזה כל הזמן, זה רמב"ן שאי אפשר להשתחרר ממנו. לא יסור שבט מיהודה, הרי שאול היה משבט בנימין, הוא לא מהשבט שנבחר למלכות. כל המלכות הזאת היא מלכות זמנית, ואמרנו, אם הוא לא היה חוטא, אז הוא היה חלק, הוא היה מקבל סגנות ראש ממשלה, הוא היה מקבל איזשהו תת נושא בתוך כל העניין הזה. והשם, אז יש...
אבל גם דוד הוא בא ממקום שהוא בעצם רואה את
הסוף. כשנגיע לשם, נסביר מה הפשט, למה...
משה.
שלי לידידנו מכוון השם ישמואל. השם ישמואל מביא, יודעים מי זה השם ישמואל?
כן. כמו מסופר שם.
מי זה השם ישמואל?
קרוב משפחה של רב יואל.
קרוב משפחה של הרב יואל. הייתי אומר שרב יואל קרוב משפחה שלו. זה נשמע לי קצת יותר... אז אף אחד לא יודע מי השם ישמואל. מזל שהרמדרי לא יושב פה, היה אומר שהמשגיח צריך לחפש עבודה אחרת. זרקת פה אדמור מסופרצ'וב, בסדר. אגלטה לומדים עכשיו?
לא.
לא לומדים אגלטה?
אגלטה.
לא לומדים הלכות שבת בעצם. קלטה, נכון? אז לא לומדים אגלטה, לומדים דומה זו עונג שבת. היה אדמור מקוצק, ואדמור מקוצק הייתה בת, והתחתנה עם האבננזר. אבני נזר, רבי אברהם מסחוטשו, הוא נקרא אבני נזר על שם הספר שלו. יש לו ספר, שוט אבני נזר, והוא כתב גם את הספר הגליטל. היה לו בן שנקרא שמואל, שמואל בורנשטיין, והוא האדמור מסחוטשו. היה האדמור מסחוטשו, ובנה וכו' וכו'. נינו גם בבית בגן, הוא האדמור מסחוטשו היום, דווקא מאוד מקורב לישיבה ולכל מיני יהודים. אז בקשר לשאלה שלך, הוא אומר, למה באמת המלכות של דוד היה צריכה לבוא בצורה כזאת? כי עם ישראל זה עם של פשוטים, כולם שווים בו. מלך הוא לעולם מישהו שהוא יותר למעלה, הוא במקום אחר. ומלך היה צריך כדי שמתוך היהדות, מתוך עם ישראל תגיע מציאות של מלוכה, היה צריך שזה יגיע דרך מואב ודרך פרץ ודרך זרע, דרך כל העניינים המיוחדים האלה. כי אחרת מה פתאום שמישהו מהעם ישראל יהיה מלך? כולנו שווים, מה מישהו מאיתנו יותר מחברו? אז זה הסיפור, אבל בואו לא נקדים את המאוחר, נגיע לפרקי דוד.
זה גם
כאילו
סוג של
עניות. בסדר, מה, המאוחר כשהיא מגיעה, אז אני אומר, כשנגיע לדוד, בעזרת השם נתבונן בזה. בקיצור, יש כאן וו ההיפוך, והשם גלה את אוזן שמואל יום אחד לפני בול שאול אמו. הרי שמואל הוא זה שמבקש למנות מלך, הוא עשה אספת עם ושילח את כולם, יש לו גילוי נבואי, הקדוש ברוך הוא מתגלה אליו, והוא מגלה את זה לאוזנו. זאת אומרת, כאילו איזה משהו פרטי בין הקדוש ברוך הוא לשמואל. כעת מחר, אשלח אליך איש מארץ בנימין, ומשחתו לנגיד על עמי ישראל, שימו לב, לא כתוב שתמשך אותו למלך, תמשך אותו לנגיד. נגיד זה סוג מסוים של שלטון, של הנהגה, אבל זה לא מלך במשמעות הרחבה והגדולה של המילה הזאת. אתה מושך אותו לנגיד, על עמי ישראל, והושיע את עמי מיד פלישתים, כי ראיתי את עמי, כי באה צעקתו אליי. ושמואל ראה את שאול, והשם ענה הוא, הנה האיש אשר אמרתי אליך, זה יעצור בעמי. יעצור, אומר רש"י, עם שול. זאת אומרת, הוא לא ייתן לו אנשים להתפרע, הוא יעשה סדר. יש גבולות גזרה, מה מותר, מה אסור. צריך לעצור, אי אפשר שהאוטו ייסע בלי ברקסים, בלי שום דבר. צריך חייבים להיות מגבלות, מה עושים וכו' וכו'.
מה?
המילה לעצור כתובה אצל יוסף?
לא,
עם שול. בסדר, בסדר. אז פה, רש"י מסביר שיעצור בעמי עם שול בעמי. וכתוב פה שבחלק מהגרסאות ברש"י זה לא מופיע, אבל כאן הכוונה היא שהוא יעשה סדר בעם ישראל. ויגש שאול את שמואל בתוך השער. עכשיו שמואל יושב, והוא פתאום רואה ששני אנשים באים, סביר להניח שהם לא יצאו מהמקלחת באותו רגע, הם באו אחרי סיור של כמה ימים, עייפים, מותשים, כבר לחם אין להם, הם רעבים, הם כאילו נראים אנשים יגיעים, יגיעי דרך, לא חס ושלום משהו נורא, אבל הם יגיעים. ואז ויגש שאול את שמואל בתוך השער, הוא לא מכיר אותו, כאילו הם מגיעים, פתאום שניהם מגיעים לאותו מקום, ויאמר, אגיד ענה לי, איזה בית הרואה? שמע, אני מחפש את הנביא. איפה הבית של הנביא? ויען שמואל, ופה אחד הפספוסים הגדולים ביותר של שמואל. ויען שמואל את שאול, ויאמר, אנוכי הרואה. זה אני. ומפה אנחנו לומדים מוסר גדול מאוד. עד כמה שמותר לנו בכלל לדבר על קדושי עליון כאלה. שמואל הנביא, מי אנחנו בכלל שמכבד דעתנו? עד כמה אדם צריך לצמצם את עצמו? אנחנו כל כך, אם אנחנו, אני, כל כך, כמה פעמים ביום, כל אחד אומר על עצמו, אני, מה יעשה, באדמו"ר מקרלין, וחבר קאיכסוף, ובאו נגדו מקרלין, שישב ללמוד בלילה בבית, ומישהו דפק בדלת, חבר מאוד טוב שלו, והוא דופק בדלת והוא לומד, והוא דופק והוא לומד, בסוף הוא דופק בכל רעש גדול, אז תוך כדי לימוד, הקרלינר שואל, מי שם? אז הוא אומר, הנויכי, כאילו, חבר טוב שלו, כאילו, הוא רצה שיזהה את הקול שלו. הוא לא קם לפתח לו את הדלת. אבל הנויכי, אדם יכול להגיד, הנויכי השם לוקח, אבל אדם יכול להגיד על עצמו, הנויכי, מה זה? אותו דבר, אני אומר, אני מדי פעם חושב על עצמי, כמה פעמים ביום כשאני מדבר, אני מדבר עליי. זה קטסטרופה, אנחנו צריכים להיגמל מהדבר הזה. זאת אומרת, אדם צריך לשים את החברה, את הציבור, כמובן שהוא צריך לעבוד על עצמו וכולי, אבל מה המרכז, מה העניין? ופה הייתה תקלה גדולה מאוד, ויען, ויען שמואל את שאול ויאמר אנוכי הרואה, תראו בטובכם בדף המקורות, במקור, אנוכי הרואה, במקור מספר 14, ואף שמואל שהיה שקול, מדרש תנחומה, כנגד משה ואהרון על שאמר לשאול אנוכי הרואה, אמר לו הקדוש ברוך הוא, אתה אמרת אנוכי הרואה? למחר אני מראה לך אם רואה אתה, שנאמר מלא קרנך שמן ולך השלחך אל ישי בית הלחמי, כי ראיתי בבניו לי מלך, כיוון שהלך מכתיב האי בבואם, וירא אותו אליה ויאמר נגד השם משיחו. בקיצור הקדוש ברוך הוא אמר לו שהוא לא רואה כלום. הוא אומר אנוכי הרואה, אבל הקדוש ברוך הוא אומר לו מה זה הרואה? ובקיצור זה, זה ביקורת. אני אומר סתם מחשוב על עצמנו, מותר לנו חבורה של אנשים שלומדים, ומותר לנו מדי פעם להעיר לעצמנו גם כן כמה דברים. מה אתה שואל?
מה
הבעיה
לזה? במקום שעכשיו ישלח אותם לבית שלו, והרגע יצא מהבית שלו, אז הוא חוזר.
הוא היה צריך להשתמש במילה אחרת. הוא היה צריך להגיד אנוכי הרואה. הוא אמר, אני חושב שעל זה הביקורת. ואת עד כמה האדם שם את עצמו במרכז. זה קורה לנו הרבה פעמים, לכן אמרתי את מה שאמרתי. ויהיה שמואל את שאול ויאמר אנוכי הרואה, עלה לפניי הבמה ואכלתם עמי היום ושילחתיך בבוקר. שימו לב, הוא לא מדבר בכלל על הנער, הוא מדבר רק על שאול. וכל אשר בלבבך אגיד לך. עכשיו הוא עוד לא דיבר איתו כלום, תראו מה אומר לו בפסוק חף, ולאתונות העובדות לך היום שלושת ימים, אל תסב את לבך להם כי נמצאו, ולמי כל חמדת ישראל. זאת אומרת, הוא מתחיל לרמוז לו, אמר לו, תשמע, אני לא בא לדבר איתך כמה עולה קילו עגבניות בשוק. אני לא בא לשאול אותך אם הרכבת הקלה היא טובה בירושלים. אני בא להטיל עליך משימת חיים. ולמי כל חמדת ישראל, על הולכה ולכל בית אביך. ותראו איזה הבדלי מעמדות היו בעם ישראל, מה הוא עונה לו. ויען שאול ויאמר לו, בן ימיני אנוכי, מקטני שבטי ישראל, בן עוני, בן צערי, הילד הקטן, ומשפחתי הצעירה מכל משפחות שבטי בנימין, ולמה דיברת אליי כדבר הזה? חמדת ישראל אליי? מי אני ומה אני בכלל? ויקח שמואל, תראו מה שקורה פה, מכיוון שהקדוש ברוך הוא אמר לו, ויקח שמואל את שאול ואת נערו, ויביאם משקטה, ויתן להם מקום בראש הקרועים, והמה כ-30 איש, יושבים שם 30 איש, ומכיוון ששמואל ידע על הדבר הזה, תראו איזה הוראות הוא נותן לטבח. ויאמר שמואל לטבח, מה את המנה אשר נתתי לך, אשר אמרתי אליך שים אותה עמך? כששחטו את הכבש, כשבישלו, כשצלו, כשעשו כל מיני דברים, שמואל אמר את המנה היפה, שימו במדף השלישי במקרר. אני אצטרך את זה, אני אגיד לכם מתי להביא את זה. אל תחלקו את זה סתם. וירם הטבח את השוק, ועליה, ויסב לפני שאול, ויאמר, הנה הנשאר שים לפניך, אכול, כי למועד שמור לך לאמור, העם קראתי, ויוכל שאול עם שמואל ביום ההוא. הוא משגר לו מנה, ואומר לו, תדע לך, המנה הזאת שמורה איתי. זאת אומרת, אנחנו לומדים מפה, אנחנו הרבה פעמים צוחקים, שכל דבר ביהדות נעשה עם סעודה. ברית מילה זה עם חומת סעודה, חתונה זה עם חומת סעודה, כניסה לעול מצוות, חומת סעודה, פדיון הבן סעודה. חתונה דיברנו, כל מיני, כל שבת ומועדים וכולי וכולי וכולי. יש לזה איזה, יש לזה איזה, זה עוצמה, יש לזה איזה קביעות, זה לא עושים את זה סתם. נוטלים ידיים, מה?
מעניין שזה.
לקבוע את זה, לא סתם לבוא, אתה צריך ליטול ידיים, לשבת, לברך, לעשות סעודה, לתת לזה איזה קיום. כי בלי הסעודה זה, בסדר, עשינו עוד טקס ושלום, נגמר העניין ואנחנו הביתה. דרך אגב, זה מה שעושים המומחים בכל המקומות. הרי לפעמים יש לך שלוש חתונות בערב, מה אתה יכול לעשות? הדלת המסתובבת, אתה בא מסתובב, בא מסתובב, בא מסתובב, ואחרי זה שואלים האם אדם יכול לרקוד על שתי חתונות, הוא יכול גם לרקוד על שלוש, זה לא בעיה. פשוט הוא חוזר הביתה רעב, הוא מתיישב לאכול, והכל בא למקומו בשלום. אז זה בסדר, זה, יש מציאות כזאת. וממילא, אבל פה הוא ידע שהוא יבוא, אז הוא הכין לו את הדבר הזה, וירדו מהבמה העיר, וידבר עם שאול על הגג. מה חבורה מכובדת, תסבירו לי למה הוא מדבר איתו על הגג. השתמשו במילה מודרנית.
מודרנית?
אז זה לא צטר. זה לא נולד היום. למה הוא עולה איתו על הגג? הוא רוצה לדבר איתו שאף אחד לא יקשיב. שמעתי שזה אומר ככה, שמעתי, ראיתי, נדמה לי, אני חושב. אז הוא איתו על הגן, אין אף אחד בגן. אי אפשר להקשיב. אבל כבר אז אנחנו רואים שחששו מהדלפות, מהאזנות. זאת אומרת, זה יכול להיות עבודה מרתקת, התקשורת בתנ"ך. רק על מגילת אסתר אפשר להעביר שלושה שיעורים. על קשר ותקשורת במגילת אסתר. וישלח ספרים, ויגרות, וירוצו, הסוסים, ויגרות ראשונות, בשניות. זה תקשורת. אנחנו חושבים שתקשורת זה, לא יודע איך קוראים למכשיר הזה, מה שיש פה בפנים, וואטסאפ, פייסבוק, לא יודע בדיוק מה זה בכל העניין. תצחקו, בשבוע שעבר הייתה הנחת רווחה במשרד. כי ירדתי מהחתונה של חני ביום שני בערב. אז הפלאפון שלי נפל ונדרס בחניה של הרובע. נשבר המסך. אז ציפו פה במשרד שזהו, אין לי ברירה, הוא חייב לעלות לסמארטפון. אבל הם לא ידעו שברחוב יפו יושב איזה גוי אחד שתמורת 60 שקלים מחליף לך את המסך במסך חדש. אז אשראי שנשארתי עוד עם ה-C2, עם הנוקיה, לא נכנעתי לעידן המודרני. עדיין, לא יודע עד כמה זה יהיה, אבל בינתיים זה מחזיק מעמד. אז בקיצור, אז הוא מדבר איתו על הגג, הוא מדבר איתו שם למעלה, הוא מדבר איתו ואומר לו דברים סודיים, וישכימו. ויהי כעלות השחר ויקרא שמואל אל שאול הגג על אמור קומה ואשלחך ויקום שאול ויצאו שניהם ושמואל החוצה. הם היורדים בקצה העיר ושמואל אמר אל שאול אמור לנער ויעבור לפנינו. תשמע, יש לנו עכשיו פגישה אינטימית, הנער הזה הוא יהודי נחמד מאוד, הוא לא קשור לשיחה שיש בינינו. אני צריך להגיד לך דברים מאוד חשובים מאוד משמעותיים. תבקש מהנער שמתלווה אליך, אותו שמש, אותו אחד שהלך איתך כל הזמן, כשהוא ילך קדימה, שלח אותו קדימה, שנוכל להמשיך לדבר, יש לנו מה לדבר, אתה הולך להיות מלך בעם ישראל. עכשיו תחשבו על הסיטואציה. היום, כל אדם שהולך לבחירות, יש פריימריס, הוא חבר במפלגה, הוא משלם דמי זה, יצא יהודי מהבית, קוראים לו שאול בן קיש, הוא הולך לחפש את האתונות שנעלמו לאבא שלו. זה כל העניין, אם הראש הזה יוצא מהבית, אולי הוא היה צריך להשלים דף יוימי, הוא היה צריך לגמור כמה פרקי תהילים, אני לא יודע מה. פתאום, אחרי 4-5 ימים, הוא חוזר הביתה, הוא מלך ישראל. עכשיו, זה מוסד שעוד מעולם לא היה אף פעם. לא היה אף פעם מלך בישראל. פעם ראשונה שמבקשים מלך, ועם זה הוא חוזר. עכשיו, הוא לא יודע לחיים שלו כלום. איך מלך מתלבש, איך הוא אוכל, איך הוא מדבר, איפה הוא גר, מה הוא עושה. כל הדברים הפשוטים, הוא לא מכיר אותם, לא היה עוד אף פעם דבר כזה. והם היהודים בקצה העיר, ושמואל אמר אל שאול אמור לנער, ויעבור לפנינו ויעבור, ואתה עמוד היום, כיום סליחה, והשמיעך את דבר אלוקים. מה פחדים? יש מסר של ריבונו של עולם שמיועד אליך, ואת זה אני רוצה להשמיע לך. ואני אומר, תחשבו לרגע, מותר לנו לחשוב במחשבה של פסיכולוגיה. מה זה עושה לבן אדם? זאת אומרת, אני אומר, מה בן אדם חושב? איך הוא מתגלגל בתוך כל הסיפור. המלבים למשל אומר שמה שהוא גילה לו זה סתרי תורה. זה מה שהוא גילה לו. הוא רוצה לגלות לו סתרי תורה. כי הוא הולך להיות מלך. אז הוא צריך להיות גם המנהיג הרוחני וגם המנהיג הלמייסה וכל העניין כולו. אז הוא מגלה לו סתרי תורה. הוא אומר לו בוא נראה מה עושים ואיך עושים וכו' וכו'. ושימו לב שקצת בפסוק כ"א יש איזו הסתייגות, ויען שאול ויומר הלא בן ימיני אנוכי מקטני שבטי ישראל ומשפחתי הצעירה, ולמה דיברת אליי את הדבר הזה? מעבר לזה, אין שום הסתייגות. מה יכול שאול לעשות? פשוט לברוח, נגיד אני הולך. מייסר שנפטר הרבי מגור, ישבו בנו ואחיינו בשיבה, ואחד לא רצה להיות אדמו"ר, אז הוא אמר לו שלי, תשמע, אני מחזיק פה כרטיס טיסה. אם אתה מתחיל להתעסק איתי שאני אהיה רבה, אני פשוט קם ונוסע לחוץ לארץ. אני לא מתעסק עם זה, לא רוצה את זה, זה לא מעניין אותי. זאת אומרת, זה אדם שאתה הולך להיות מלך בישראל, אתה גומר את הפרטיות שלך. זהו, אין לך חיים פרטיים, אתה הופך להיות מלך. אז ההסתייגות היחידה שלו היא בפסוק כ"א, כשהוא אומר, הלא בן ימיני אנוכי, מקטני שבטי ישראל ומשפחתי הצעירה, ולמה דיברת אליי כדבר הזה? זה מה שהוא אומר. אבל מעבר לזה, הוא רומז לו כאן, הוא רומז לו את כל העניינים, ברמזים, ורשי מעריך בזה והרד"ק, הוא רומז לו פה את כל ענייני המלוכה, איך בדיוק הם יקרו ויתרחשו. אז אם אנחנו מסכמים, ברוך השם, גמרנו היום בשעה טובה את, 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 את פרק ת' בעזרת השם בשבוע הבא פרק י', וזה המלאכה, זה המשיכה של זה, אבל מה שראינו היום, ראינו היום בפעם הקודמת, כשהשלמנו את זה היום, שיהודי הולך לחפש אתונות, ואנחנו הרבה מאוד מהמידות הטובות של שאול לומדים מההליכה הזאת, איך הוא מתייחס לנער שלו, איך הוא כורך את שניהם ביחד, איך אין מלכות נוגעת בחברתה, איך מגלים, איך עושים, איך הקדוש ברוך הוא מגלה את, את שמואל, מה בדיוק יהיה, והנה, והולך להיות פה משהו מיוחד, והשמיחה את דבר השם, זאת אומרת, פתאום, ולכן מה כולם שאלו אחר כך, אגם שאול בנביאים? מה, שאול גם כן אחד שדבר השם מגיע אליו? מי הוא ומה הוא? סתם יהודי פשוט, מה קרה פה בכלל? וגם הייחוס המשפחתי שלו, שבט בנימין וכל הדברים הללו כולם. מה שבעזרת השם נראה בשבוע הבא, זה את הנושא של המלאכת, יש כאן אותות, יש כאן שלוש אותות בדרך להמלאכת, בדרך להמלאכת שאול, ואנחנו נראה מה המשמעות של האותות, האם הם באים בצורה מדורגת, מה הם אומרים, מה הם מסבירים וכו'. תודה רבה.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.